בצד. כן, פרק ראשון, ממתי, דף ת, עמוד עין, עמוד ב', כן. אני לפני זה אני רוצה לשאול אתכם שאלה, כי כשאני אומר שואל את השאלה הזאת, אפשר להגיד, זה תמצית כל השיעור שנלמד איתו, מההתחלה ועד הסוף. נראה אם תדעו תשובה לשאלה שאני אתן לכם עכשיו. חידה, איך זה נקרא? חמיצר, אה? חידת חמיצר. מה יהיה, חבר'ה? מה יהיה? מי אמר יהיה טוב? אז זה כל תמצית הסוגיה שאנחנו הולכים ללמוד אותה. מה יהיה? כשמשה רבנו בא להוציא את בני ישראל ממצרים, אז הוא מלא ספקות אם הוא יוכל בכלל להוציא את בני ישראל ממצרים. הוא מכיר את העם הזה, הוא יודע, העם של עבדים, אנשים שהתרגלו להיות עבדים, לא הייתה להם שום מחשבה לצאת ממצרים. ומתנהל דו שיח בין הקדוש ברוך הוא ומשה, כשהקדוש ברוך הוא משדר את משה אחרי הסנה ללכת למצרים ולשכנע את עם ישראל שיצאו ממצרים. אבל משה רבנו מאוד מסופק בעניין אם יוכל ישמעו לו, מי אתה, מה אתה, מה פתאום שנשמע לך. אני כאן מצטט לכם את דברי התורה בעניין הזה. כן. ואני מצא, בספר שמות, פרק ב', כתוב ככה. ויאמר משה אל האלוקים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה, וכי הוציא את בני ישראל ממצרים? אני לא נחשב לשום דבר. ויאמר כי יהיה עמך, וזה לך עוד, כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. הר האלוקים. תדע לך, אתה כמו שאתה מוציא אותם ממצרים, גם תעבדו את האלוקים על הר סיני. ויאמר משה לאלוקים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוקי אבותיכם, שלחני אליכם. ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? אומר משה, זה דיאלוג כזה בין משה לקדוש ברוך הוא. בסדר, אני אבוא אל עם ישראל, ואני אגיד להם, האלוקים, אלוקי אבותינו, אברהם מצרים, שלח אותי אליכם, להוציא אתכם מצרים. אז ישאלו אותי, תגיד לי, מה, איך קוראים לאלוקים הזה? מה שמו של האלוקים הזה? ויאמר אלוקים אל משה, היה אשר היה. ויאמר כה תאמר לבני ישראל, היה שלחני אליכם. כמה תגיד להם? היה, מי זה מילה כזאת משונה? היה, יהיה שלחני לכם. היה אשר היה. טוב, זו הסוגיה שאנחנו הולכים להעמיק בה, מה זה היה הזה? אז באופן כללי, כששואלים יהודים, רוצים לדעת אם יהודי באמת יהודי, אני לא יודע אם אתם שמעתם, יהודי מטבעו הוא אופטימי. עובדה שאנחנו חיים 3,000 שנה, בלי אופטימיות אי אפשר לחיות 3,000 שנה. זאת אומרת, הראייה של העם היהודי לדורותיו, אני מדבר, אני לא מדבר על פרט זה אחר שיכול להיות מיואש. אני מדבר באופן כללי, העם הזה הוא אופטימי מטבעו. אדם אופטימי מסתכל על העתיד בעין טובה. שואלים יהודי, אדם אופטימי, מה יהיה? מה הוא אומר? יהיה טוב. יהיה טוב או לא יהיה טוב? מי שאומר יהיה טוב, מטבעו אומר, אני רואה את העתיד בעין טובה, אני רואה את הדברים לטובה. זה נקרא אדם אופטימי מטבעו. כך מדובר על אומה, האמונה הזו שהכל לטובה ואנחנו צועדים לקראת טובה, היא מוטבעת בנשמת האומה מלידתה, מהאבות בעצם, אברהם, יצחק ויעקב שאנשים בודדים. אברהם היה בלי ילדים בכלל בתחילת דרכו. כשאמרו לו, קום, לך לך אל הארץ שהרקע הוא, לא לו ילדים, לא לו שום דבר. הוא הולך מתוך אמונה שבאמת המצעד הזה הארוך שהוא התחיל בו התגשם בסופו בעשר על העם גדול ובניבחו כל העמים וכל הדברים האלה. זאת אומרת, הוא אומר והקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תגיד להם היה. היה זה מבט קדימה. תגיד להם את זה, תראה מה ש... היה אשר היה, אומר. ותראה את התגובה שלהם. תראה שזה מוטבע בנשמה שלהם. על זה דנה הגמרא, ועל זה אנחנו נעמיק, על המושג היה אשר היה, שמשה רבנו אומר כאן. בואו נראה את זה בתוך. אז מה יהיה, רגע חבר, מה יהיה? מה יהיה?
מה שיהיה.
מה היא יהיה, יהיה זה בעתיד. מה יהיה?
אשר יהיה.
אשר יהיה, יהיה מה יהיה? אה, שתי מעדה, אתם צריכים ללמוד, חבר. אני בדקתי את זה באינטרנט עכשיו, לפני שבאתי, כתוב שם, יהיה טוב. בוא נראה. הגמרא, נתחיל בגמרא. היה אשר היה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם מישראל, אני הייתי עמכם בשעבוד זה, ואני אהיה עמכם בשעבוד מלכויות. שעבוד זה הכוונה בשעבוד מצרים. תגיד להם, האלוקים לא עזב את ישראל במצרים. גם כשהייתם משעובדים, ראיתם במ"ט שערי טומאה, ראיתם מצב נורא והיום במצרים, אני איתכם. אני איתכם כמו בכל מצב, כמו אבא טוב, שהוא עם הילדים שלו בכל מצב. גם כשהם בסדר וגם כשהם לא בסדר. גם כשהם מצליחים וגם כשהם חולים או נכשלים או משהו כזה. אני איתכם בכל מצב. זה מה שהוא רוצה להגיד. כמו שאני עכשיו הייתי איתכם בגלות מצרים, תדעו לכם, לעתיד לבוא, אתם תצאו לגלויות נוספות. יהיו לכם צרות. אבל אני רוצה להכניס לכם עמוק עמוק בראש את הדבר הזה, שכמו שלא עזבתי אתכם עכשיו, אני לא עזב אתכם, גם בגלויות שתהיינה לעתיד לבוא. אמר לפניו, משה רבנו אומר לפני הקדוש, ריבונו של עולם, דעה לפעולה בשעתה, מה אתה? עוד לא יצאו ממצרים, זה עוד לפני יציאת מצרים. אתה כבר מפחיד אותם שלעתיד לבוא יצאו לעוד גלות, וגלות של 2,000 שנות גלות. לא גלות של 400 שנה. 2,000 שנה. משה צודק בטענה שלו. אה? הוא צודק, מה אתה מפחיד אותם? תאמר איתם, אני עכשיו אני אתם בעתיד גם אני אתם בכל מצב, אל תדאגו. זה אני בדקתי, זה נכון. יש אלוקים איתנו בכל מצב. למה? ככה. קודם, זה צריך להבין את העניין. כן, בבקשה.
בכל התהילים כותבים עד תקשינו ותעזבנו.
ומצידנו, יש שני דברים. יש צד האבא וצד הילדים. מצידנו אנחנו בוכים וצועקים ומתפללים ומשתדלים ועושים ובבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב משתנה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אומרים חזל, הוא לא משתנה. וכל הזמן אבא שלנו. גם כשאנחנו נראים מסכנים ויתומים, הוא לא עוזב אותנו. זהו, זה יסוד האמונה שלנו. האלוקים, אלוקי אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא האלוקים שלנו. של דוב ביגון, כמו שאתה רואה אותי עם זקן לבן. אותו דבר, זה שלך. באותה מידה, זה של כולנו. יש דתי ולא דתי וכזה ואחר, לא משנה. היסוד הזה, שהשינויים בנו, לא בו, היסוד הזה שהוא איתנו, הוא אבינו מלכנו בכל המצבים. היסוד הזה הוא דבר בלתי ניתן להיות. על זה רבי עקיבא עלה באחד למרום, שהרגו אותו, האינקוויזיציה, עלו לסון נשרפו, בשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה הם אמרו בעצם? הם הודיעו לעצמם, אבל גם לאלה ששרפו אותם, אומרים, חבר'ה, לא יעזר לכם שום דבר. אלוקים חי וקיים, תשרפו אותנו, תהרגו אותנו, זה לא משנה. מי אנחנו? אנחנו אפס. אנחנו כל הזמן מתחננים ומתפללים, ומבקשים, צריך להבין שיש שני מימדים למציאות. הממד המשתנה שלנו, שאנחנו חיים. ויש ריבונו של עולם מעל הכל. לאלה מכל ברכתה ושירתה, מעל כל הברכות והשירות והתשבחות וכל הדברים. אתה מבין?
אם הייתה, אם האמונה הייתה מספיק גדולה, לא היינו אומרים את זה, זאת אומרת?
סליחה, אם?
אם הייתה לנו מספיק אמונה, לא היינו אומרים אף פעם, אל תעזבנו.
כן, אני בדקתי את זה. כן, כתוב אצל הלל, למדנו את זה כבר בסוגיה בהלל, שהיה שומע כל צווחה בעיר, אז הוא מובטח מזה לא בביתי. שאלה, מה, איך אתה יכול להיר? אתה נביא אתה? הוא הולך ברחוב, רואה, שומע סירנה, אמבולנס. הוא אומר, אני בטוח שזה לא בביתי. איך אתה יודע? אולי זה כן בביתך. אז הוא אומר, אצלו, בכלל העניין הזה שאם כן יש בבית בעיה או אין כן בבית בעיה, זה לא מזיז לו. הוא אומר, מאמין באלוקים, אלוקים בכל מצב איתו, והוא איתו, הוא דבק בו, הוא דבק באלוקים. לכן, המצבים המשתנים לא מזיזים לו. אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי שהאבות, האמונה שלהם הייתה כל כך חזקה, שאפילו היה להם כל החיים רק רע. יש כאלה אנשים שרק רע להם כל החיים, זה לא היה מזיז להם כאו זה באמונתם. הם היו מאמינים כמו אברהם, יצחק ויעקב, הם צרות צרות. בכל זאת, האמונה שלהם במציאות השם, בהשגחת השם, ביכולת השם הייתה כל כך מוצקה, כל כך ודאית, שלא היה מזיז להם כל המצב המשתנה. אנחנו כבני אדם חיים בעולם משתנה. יותר מזה, אני אגיד לכם אפילו, אנחנו בדור מודרני, אחת הבעיות של הדור המודרני, זה באמת שאנחנו חיים בעולם כל כך משתנה, במהירות כל כך גדולה, ולפעמים יש לך הרגשה של חוסר שליטה על דברים, שבאמת לפעמים מזעזע, יש לך כותרות. הכל בנוי על כותרות. אתה מסתכל בכותרת הראשית, היי, אתה באופריה. שמעתי חדשות עכשיו? לא שמעתי חדשות עכשיו? הרגע, הודיעו בחדשות ששרון החליט לבטל את ההתנתקות. כולה, כותרת ראשית, כולה. אחרי רגע, טעות. היא, או. מה קרה? אתם חיים בכותרות. לא, לפעמים אתה רואה את כל העולם פתאום שמח, אתה לא יודע למה, אתה מסתכל בכותרת של העיתון, אתה מבין למה כולם שמחים. אתה מסתכל כולם על הפנים, אתה מסתכל על הכותרת של העיתון, על הפנים. הכותרות עושות את מצב הרוח. אבל אצל האבות זה לא היה ככה. האבות, האמונה שלהם בקדוש ברוך הוא הייתה מוחלטת, ודאית. לא מזיז לנו שינוי כזה או שינוי אחר. הם חיו את העתיד. אברהם, יצחק ויעקב בכלל לא חיו, חיו באטמוספירה של העתיד, בהווה חיו את העתיד. כן, למשל, שאלו אותי אם אני מודאג או משהו כזה, שאלו אותי. שאלו אותי. נמאש לי להיות מודאג. לי יש מודאג. אם לחמסות גיליתי זה פעם, קניתי לי כבר חלקת קבר. מה יש לי להיות מודאג? אשתי גם על כך, קנינו ביחד חלקת. מה שבטוח, בטוח. יש לנו כבר חלקת קבר, הכל בסדר. אני צריך להיות מודאג ממשהו, תגידו. אה? אז אומרים שזה סגולה לאריכות ימים. מה שבטוח, בטוח. אחריי העולם ימשיך, מה אתם אומרים? מה דעתכם? אה? אני צריך להיות מודאג ממשהו. יש שם מישהו שמודאג ממשהו? מהבורסה עלתה? הבורסה ירדה? הבורסה פה? הבורסה שם? מה, מה משנה? מה משנה? אבל זה המציאות שאנחנו חיים בעולם כל כך משתנה, כל כך עליות וירידות. אם זה באופן אישי, מישהו מחייך לך, אתה מבסוט, מישהו עצוב לך, אתה עצוב. אם זה באופן לאומי, יש כזה, תוכנית כזאת, תוכנית אחרת. אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד לא פשוט, עולם מאוד מאוד מורכב, מאוד משתנה. אבל נעזוב את העולם שאנחנו חיים בו כרגע. אנחנו צריכים להתעלות. לא להתנתק מן העולם, לראות את הפרספקטיבה הגדולה, לראות את הדברים מראשית ועד אחרי, להסתכל בגדול, הדברים נמשכים, כדור הארץ ממשיך להסתובב בדל, שמעתי, למרות שנדמנו לפעמים שהוא נעצר לרגע, הוא ממשיך להסתובב, הכל זורם, הכל מתקדם, הכל מתפתח, נכון או לא? מה אתם אומרים? זה האבות. אברהם אבינו בודד, אבל חי באמונה חזקה שהכל לטובה. גם בקדה, גם כל דבר היה לו, הייתה לו ראייה גדולה. הוא לא היה חי באטמוספירה של דברים שכאילו סוף העולם נגמר או משהו כזה. בוא נחזור לעניין שלנו. אומר הרב, קודם כל לגמור את הגמר. ריבונו של עולם, זה היה צורה בשעתה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אמור להם, אהיה שלחה נהלכם. דיינו הוא מודה לו, הוא אומר, אתה יודע מה, נעזוב את העתיד, את הצרות של העתיד, נסתכל על ההווה. אהיה, עכשיו אני, האלוקים שלח אותי עכשיו אליכם. זה מה שהוא אומר, זה תמצית הדבר. כן.
מה זה השם הזה?
יש בפנימיות התורה יש שלושה שמות שהם, אבל אל תגלו את זה, זה סודות התורה, אני מבקש לא לגלות את זה לאף אחד. עתיד, הווה ועבר, יש שלושה דברים. או יש בצורה יותר, יש מדרגות מדרגות בתפיסת המציאות. כמה שהאדם הוא יותר במדרגה נמוכה יותר, הוא חי את העבר יותר, ולא יותר. דיברנו על זה כמה פעמים. אנשים שחיים רק את העבר, קוראים להם עבריינים. יש מקצוע שלם, זה נקרא קרימינולוגיה. קרימינולוגיה. העבר עודף אחריהם, הם חיים מזיכרונות העבר, העבר מדכא אותם, הם שבועים בעבר, הם לא מאמינים בעתיד, הם כל הזמן העבר, 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 העבר. קשור אליהם כמו זנה, ולא יכולים לברוח מהעבר שלהם. זה אנשים קשה יום, קשה להם כל יום, תקועים בתוך המציאות העבר שלהם. אין אדם שהעבר שלו הוא כלי לשלמות. כל אדם יש לו בעברו קשיים כאלה ואחרים. אז זה המדרגה היותר נמוכה שבאנו. יש אנשים שחיים רק את ההווה. מתנתקים מהעבר, מתנתקים מהעתיד, חיים כל היום, כי מחר נמות. חיי הפקר כאלה. איך אומרים? קוראים לזה בלי. אני לא יודע אם שמעתם תרבות הבלי. בלי. מה בא לך? בלי, בלי. בלי, בלי זה, בלי פה, בלי פה, בלי, בלי. כל היום בלי. בלו. והעכשוויסטים האלה, זה מה שנקרא בליינים קוראים להם. החבר'ה הבליינים. מה? מה? יש כאלה, מה נעשה? יש תרבות שאנשים חיים את העתיד. את העתיד, חיים בהווה את העתיד. אנשים בעלי חזון, בעלי אחריות. אחריות מלשון אחרית. מסתכלים על האחרית, באופן פרטי, על המשפחה, לומדים מקצוע, לומדים להתפרנס. אחריות, לוקחים אחריות, לוקחים אחרית. מסתכלים קדימה. מדרגות, מדרגות. בתפיסת החיים. זה לגבי חלוקת בני האדם. וזה יכול להיות לרגעים. לרגעים אתה יכול להיות בתרבות הבעלי, ולרגעים אתה יכול להיות פתאום תופס את עצמך בידיים, מסתכל קדימה. ולפעמים אתה חי שקוע בתוך זיכרונות העבר, בדיכאון כזה או אחר, בתוך כל הדברים שבאדם. כל אחד לפי מדרגתו. אז זה העבר, הווה ועתיד מבחינת. היה שייך לעתיד, כן.
שואלים אדם, למה אתה לומד תורה? מה אתה רוצה להיות? רבי או משהו כזה?
שאלה גמור. למה לא? הוא רוצה להיות רבי, מה יש? אני שואל את התלמידים כאן, למה אתם לומדים תורה? אומרים להם, רוצים שיהיה לי טוב בחיים. לא, בסדר, למה? זה לגיטימי. רוב בני האדם פועלים שלא לשם שמיים. הם רוצים שיהיה להם טוב בחיים, מאושרים. מישהו כאן מעוניין להיות מאושר בחיים? מה יש? לא נורא. מישהו מעוניין להיות מאושר כאן בחיים? אף אחד לא מעניין. מה אתם כן מעוניינים בחיים? זה שאדם עובר, חי בשביל עצמו, שיהיה לו טוב בחיים, זה לגיטימי. זה לא... שאל אותי אם זה מדרגה גבוהה ביותר שאדם חיים? לא. אבל זה מדרגה של רוב בני אדם, שהם קרובים אל עצמם, רוצים טוב אתה, ורוצים שיהיה להם טוב בחיים. אבל הוא רוצה להיות רב בישראל. בסדר. הוא רוצה להיות פרנסה טובה, זה תואר כזה. מה? לא נורא. התורה לא שוללת שאדם פועל שלא לשם שמיים, לשם עצמו, משהו כזה. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אם אין אני לי, מי לי. אבל כשאני לעצמי, מה אני? זה מדרגה נוספת. אבל הביטוי הזה, אם אין אני לי, מי לי, זה בסדר. אם אני לא אדאג לעצמי, לפרנסתי, לרווחתי, למציאותי, מי ידאג לי? אף אחד לא ידאג. זה רוב האנשים. אבל זה מדרגת ביניים כזו. אדם דואג לעצמו. יש מדרגה שאדם אומר, כשאני לעצמי, מה אני? אם אני חי בלי אידיאלים, בלי לתרום לחברה, בלי להוסיף, בלי לה... אז החיים שלי לא שווים שום דבר, אני רק דואג לעצמי. אז זה מדרגה עוד יותר גבוהה, אבל לא כל אחד יכול להגיע למדרגה כזאת. הם מעטים מאוד חיים בשביל הדבר שהוא למעלה מהפרטיות שלהם או משהו. אבל בוא נחזור לעניין שלנו. אם כן, יש הווה ויש, אמרנו, עתיד, ויש גם מציאות של העבר. מדרגות. המדרגה של היה זה מדרגה שאדם מציץ אל העתיד, בעיני נשמתו, בעיני רוחו. ניקח דוגמה דווקא לא דתית, מארצל. ארצל קוראים לו חוזה מדינת היהודים. הוא כתב גם ספר מדינת היהודים. ארצל היה אדם שחי בהווה את העתיד. הוא כל כך חי את העתיד, שהיה יכול לדמיין לעצמו את מדינת ישראל כמו שהיא באמת נראית היום, פחות או יותר. אולי היום נראית יותר מהחזון שלו. כי הוא חי את העתיד, הוא פעל בהווה, בכל מאודו, כל נפשו. כשלנגד עיניו הוא רואה עתיד מסוים, עתיד מדיני הכוון. אז זה נקרא אנשים שחיים בהווה את העתיד. קוראים להם חכמים, צדיקים לעתיד לבוא. צדיקים לעתיד לבוא זה צדיק שחי את העתיד, לעתיד לבוא. לא שיהיה פעם צדיק כזה, אלא אדם בעל חזון זה אדם שחי את העתיד. אז זה המדרגה של אהיה. המדרגה הזאת מוטבעת בעם ישראל. זה מה שהוא אומר. תגיד להם אהיה. אנחנו עם הנצח אנחנו. אפילו שאנו במ"ט שערי תומה, זה עם מוטבע בנשמתנו שאנחנו עם נבחר, עם אלוקי, עם נצחי, שלעולם לא ילך לאיבוד. למרות שהיינו מתי מעט, היינו 70 נפש. מתרבנו קצת, אבל... העם היהודי עבר טלטלות קטנות בהיסטוריה. אבל האמונה הנצחית הזאת של הקיום שלנו, הדבר, זה הפרנסה הנשמתית שלנו. יהודים נשחטו ונהרגו ונשרפו וכל זה, מתוך הכרה שאת העם היהודי אפשר לנצח, נקודה. זהו. אני לא אומר כולה, אבל המנהיגות הרוחנית, האמיתית, זה העניין של... בכל זאת, נחזור לעניין שלנו. בואו נראה איך הרב מפרש את ההגדה הזאת. אהיה אשר אהיה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם מישראל, אני הייתי עמכם בשעבוד זה, ואני אהיה עמכם בשעבוד גלויות. שעבוד גלויות זה מה שנקרא שנות 2000, גלו שנות 2000. אמר לו, ריבונו של עולם, די לצרה בשעתה. אמר לו, אתה צודק כביכול, אהיה שלך אני אלכם, נעזור, אהיה אשר אהיה, אלא אהיה, זהו. עכשיו, נסתפק בזה. עכשיו, כאן הרב אומר אותם כמה יסודות חשובים מאוד במבט ההיסטורי שלנו, של עם ישראל. אולי כדאי לסגור את זה, ויפתח עלינו. או לקרר. עיקר השליחות ודאי לא תיגמר כי אם עד סוף כל הגלויות. שאז תיגמר התכלית הנשגבה שהיא תעודתן של ישראל. אני רוצה ללמד אתכם איזה כלל גדול, בכלל, גם ברמה הפרטית, גם ברמה הלאומית. קורא הדורות מראש. החיים זה לא צירוף של מקרים, כמו שזה נראה על פניו. החיים יש להם ראשית, יש להם אחרית. גם ברמה, אמרתי, האישית, אבל גם ברמה ההיסטורית, העולמית והלאומית שלנו. במילים אחרות, התפיסה שלנו שיש תכלית לבריאה. הבריאה היא לא נבראה סתם כך. יש תכלית לבריאה, יש מטרה לבריאה. אלוקים ברא את העולם לא סתם. על מנת להמחיש לכם את הרעיון, אני אקרא דוגמה פשוטה ביותר. הקוס הזו, היא נוצרה לא סתם כך, אלא השקיעו במחשבה. מהנדיסים, אנשים שחכמים שעוסקים ביצירת קוסות, אני יודע איך מאמו, ויצרה בסוף קוס. בוודאי ובוודאי המטרה של אלה שיצרו את הכוס זה הכוס בעצמה. אנחנו רואים רק את גמר המחשבה, אבל עד שהגיעו ליצירת הכוס הזאת, אני לא מדבר רק על אותו בית חרושת שיצר את הכוס הזה, עד שהמציאו את הזכוכית בכלל, ועד שהמציאו את בתי המכונות, בסך הכל אנחנו רואים דבר שמאחורה מסתתרת חוכמה גדולה ומחשבה גדולה. זה לא מין סתם ככה, כל אחד מבין, כל דבר הכי פשוט שאנחנו עוסקים בו השקיעו בו, השקיעו בו הרבה מאוד תכנון, הרבה מאוד מחשבה, הרבה מאוד. אז זה לומדו הדבר הפשוט הזה שנקרא הכוס, עולם הבריאה כולה. האם כל העולם וכל הבריאה כולה זה סתם ככה גיבוב של דברים, בלי מחשבה, בלי מגמה, בלי תכלית, פתאום מצטרף זה לזה וזה לזה וזה לזה ונוצר כאן איזשהו דבר נחמד כזה שקוראים לו עולם? לא. האמת היא, כבני אדם קשה לנו להתבונן ולהבחין כל כך הרבה פרטים, כל כך הרבה חלקים, אין סוף של דברים. יש כאן בגרמי השמיים ובכדור הארץ ובצומח ודומה, המון פרטים. השאלה היא, האם כל מה שקיים בעולם יש לו איזושהי תכלית או איזו מטרה? זאת שאלה חשובה מאוד. השאלה הזאת נטו הפילוסופים במשך כל ההיסטוריה לדעתם, וגם היהדות עוסקת בשאלת תכלית העולם. אני לא יודע אם אתם פעם חשבתם, וכדאי לכם פעם לחשוב, בשביל מה נברא העולם? כי אתה חלק מהעולם. אם אתה יודע מהי תכלית העולם, אתה כבורג בתוך כל העסק הזה, כתא בתוך כל העסק הזה, אתה יודע מה תכלית המערכת עצמה. ואתה יודע, כי אתה כבורג בתוך המערכת, מה התכלית הכללית, וגם מה אתה בתור פרט בתוך התכלית. בכלל, אני רוצה לומר לך, יש מקצוע כזה באוניברסיטה, ניתוח מערכות זה נקרא. אתה צריך להסתכל על הכלכלית וגם מבחינה חברתית ובצורה מערכות מערכות, לנתח את המערכות, התכלית שלהם, החלקים שלהם, מה משרת מה וכל הדברים. זאת תורה שלמה שהיום היא תורה מדעית. אתה לא יכול לגשת לאיזשהו עניין באופן רציני בלי שאתה לומד את המערכת ותכליתה וחלקיה וכל מה שקשור לתוך המערכת. העולם הוא מערכת אחת גדולה. אם באמת כל העולם כולו, כל ההוויה כולה, כל ההיסטוריה, כל הטבע, זה מערכת אחת גדולה, מה תכלית כל המערכת הזאת? מהי המטרה של כל המערכת הזאת? מי שיענה לי על הדבר הזה, תוכנית, אמרנו, חידון מי? איך קראנו לבן אדם?
חמיץ.
יקבל חצי נקודה. שמה כל המערכת הזאת? כן. אתם בעצמכם לא יכולים לדעת, חבר'ה. אני מודיע לכם מראות. רק בתור מדקלמים, כן. אבל בתור מעמיקים, לא. והסיבה היא פשוטה. אנחנו, כל אחד מאיתנו, הוא כל כך קטן בתוך המערכת, בשביל לראות את תכלית כל המערכת, הגלובלית, הקוסמולוגית, העולמית, ההיסטורית, אתה צריך איזה מבט מבחוץ בשביל לראות בשביל מה כל העניין הזה. כל אחד מאיתנו, דיברנו פעם על משל התפוח הרקוב. אתם זוכרים את משל התפוח הרקוב? לא, אז אני אגיד לכם את משל התפוח הרקוב. פעם התחפשתי לתולעת. עכשיו אתם תדמיינו לעצמכם שאתם תולעת. כל אחד יצום את העיניים, יגידו תולעת בתוך תפוח רקוב. תדמיינו לעצמכם. התולעת הזאת בתוך התפוח הרקוב, מה היא רואה כל הזמן? ריקבון. מסתכלת ימינה, הכל רקוב. שמאלה, הכל רקוב. קדימה, הכל רקוב. אחורה, הכל רקוב. אז שוחחתי עם התולעת הזאת, שאלתי, תגידי, מה את אומרת על העולם? מה היא אומרת? הכל מה? הכל רקוב. היא בטוחה שהריקבון שהיא חיה בתוכו זה העולם. היא לא ראתה אף פעם עולם אחר. אז היא אומרת, כל הזמן התולעת הזאת, הכל רקוב. דרך אגב, באופן פסיכולוגי, יש אנשים שזה מראה שחורה, כזה מה שנקרא. זאת אומרת, דיכאונים, תמיד אומרים, זה לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא טוב, כל הזמן, הכל לא טוב. והם משוכנעים שבאמת הכל לא טוב. למה? זה מה שהם רואים, בעיני נשמתם, בעיני לימם, הכל מתפרד לא טוב. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה? יום אחד התולעת הזאת, במקרה זה זה דוב ביגון, שהוא גם תולעת, רואה הכל רקוב, הוא אוכל, אוכל, אוכל את הריקבון הזה, פתאום הוא מגיע לקליפה של התפוח, שדרך אגב מבחוץ היא נראה נחמד. בדרך כלל התפוחים ריקובים נראים אדומים יותר, נחמדים יותר, כשחותכים אותם מגלים את הריקבון. אני פותח את הקליפה של התפוח, פתאום אני רואה שיש חוץ מהריקבון עולם אחר. יכול לקרוא דבר כזה? יש עולם אחר. פתאום אתה מגלה שיש שמיים כחולים, לא רק ריקבון. ויש פתאום עצים, ויש אנשים, ויש.
יש תפוחים
נוספים. אפשר לעבור לתפוח אחר. זה המשל, הנמשל לגבינו. הידיעות שלנו, ההבנות שלנו, ההשגות שלנו, הן מוגבלות למציאות שלפעמים היא רקובה, שאנחנו חיים בתוכה. לפעמים היא לא טובה. נדמה לנו שכל מה שאנחנו מבינים וקולטים, על זה הריקבון הזה שאנחנו חיים בתוכו. יכול להיות כך. לכן אתה, בשביל להבין יותר טוב את המערכת הגלובלית, העולמית, אתה צריך לפרוץ את הקליפה הזאת של התפוח, להסתכל, אולי יש מעבר לריקבון הזה עוד דברים. בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל. השכל של האדם זה ללמוד, פשוט ללמוד. ואתה לומד מחכמים, אתה פורץ בחוכמה, פותח שערים, אתה פותח עוד שער ועוד שער ועוד שער ועוד שער, ואתה מגלה עולמות, אתה מגלה דברים שמקודם לא ידעת אותם. אני לא מדבר ברמה דתית, ברמה מדעית אפילו. אתה בשביל להתקדם, לראות, אתה צריך לשאוב אינפורמציה מעבר לאינפורמציה שנמצאת בידיים שלך. אני דבר נחזור לתכלית העולם. אני רוצה לדעת מה תכלית העולם. אני מעצמי, בגלל שנולדתי לתוך תפוח רקוב, אני לא יכול לדעת, הראייה שלי מצומצמת. היא מוגבלת לתוך התפוח הרקוב הזה. או לא רקוב, לא משנה. אני נמצא בתוך מציאות מצומצמת מאוד. מוגבלת מאוד. יכולת ההשגה שלי היא קטנה. אני צריך ללכת אל מישהו שהוא כבר יותר חכם ממנו. שהוא יסתכל, הוא יתבונן, הוא למד, וללמוד ממנו, ללמוד מאחרים. לא משנה. היסוד הזה הוא יסוד חשוב מאוד. לדעת את תכלית העולם, אתה צריך לפגוש אנשים שעסקו בסוגיה הזו. מהי תכלית העולם? אם זה פילוסופים או להבדיל חכמי התורה או משהו כזה. וזה נושא מאוד מאוד חשוב. צריך ללמוד אותו, להעמיק בו. כן, רצית לשאול משהו.
יש לי חבר שטוען שהוא יודע.
שלח אותו למכון מיד, נבדוק אותו. יש לי טסט כזה, מכונה. ברגע שאדם אומר שהוא יודע מה תכלית החיים, וכשאני רואה אותו עצוב, אני אומר לו, אדוני, איך תלמד הלאה?
רציתי להעביר את דעתו על הרב.
אה?
רציתי להעביר את דעתו על הרב.
מה דעתו?
הוא טוען שהקדוש ברוך הוא שלם, מושלם.
מאוד מעניין.
שרק לפני שברא את העולם, היה חסר לו דבר אחד.
זה מי חסר? הקדוש ברוך הוא?
הקדוש ברוך הוא היה...
אם מושלם, אז למה חסר לו?
בדיוק. היה חסר לו מי לאהוב.
מה?
את מי לאהוב.
אני דווקא דיברתי איתו, אומר שלא חסר לו שום דבר.
לא חסר? אז רציתי לשאול את הרב, מה דעתו על הדעה של החבר
שלו. טוב, זה סוגיה בפני, אמרתי, צריך ללמוד את הדבר. באמת, שאלה הזאת עוסקים, גדולי החכמים. מי שלמד את הכוזרי כבר רואה את הפילוסוף בשאלה הזאת שאתה מעלה. הפילוסוף בהתחלה יצא, יש לו אקסיומות, כאילו, הנחות יסוד. אז הוא אומר, האלוקים הוא שלם, בדיוק כמו החבר שלו. אז אם הוא שלם, ברגע שהוא רוצה, הוא כבר חסר, כי חסר לו את מה שהוא רוצה. הפילוסוף ככה, אני אתפלסף איתך קצת. כן. אז הוא אומר, אם הוא רוצה, אז אדם שרוצה למשל, שהוא רוצה, אז חסר לו הדבר שהוא רוצה אותו. יוצא מכאן שהאלוקים לא רוצה. בכלל, אם האלוקים הוא שלם, כיוון שהעולם משתנה, אז הוא, עכשיו הוא לא יודע מה יהיה בעוד רגע, אז אם חזר... פלונטר שלם עם האלוקים, בכלל איך הוא תופס את האלוקים? זה הפילוסוף, וזה הרבה אנשים שמתפלספים, מתבלבלים עם אלוקים. וזה לא ככה בכלל לא. אני אומר, לא יודע מי זה החבר שלך, תשלח אותו כאן. נעביר לו קורס יש אינטרנט היום, אפשר לסדר את הדבר בעניין הזה. למה אני אומר את הדבר הזה? זה אחד הדברים. אנחנו לא מתחילים עם האלוקים. אנחנו לא מתחילים עם האלוקים. נתחיל עם האלוקים, לא נגמור איתו. כי הוא באין סוף. כל האמונה שלנו לא מתחילה עם האלוקים. זאת טעות יסודית להתחיל עם האלוקים בבירור מי הוא ומה הוא ואיך הוא מסתדר והוא שלם או לא שלם או כן שלם או חצי שלם או רבע שלם והוא רוצה ולא רוצה וכל הדברים האלה, כמו שהפילוסופיה עוסקת בסוגיה הזאת. כל העניין שלנו זה בהתגלות האלוקים, לא בעניין האלוקים. התגלות האלוקים, האלוקות התגלתה לאברהם, יצחק ויעקב, למשה ולנביאים, ואנחנו לומדים כל הזמן מה זה הגילוי הזה. מה זה נקרא גילוי אלוקים? כל התורה זה גילוי הרצון של אלוקים. כל התורה זה גילוי רצון של אלוקים. לכן בשביל להגיע לתכלית הבריאה, אתה צריך ללמוד תורה, כי בתורה שמה כתוב מהי תכלית הבריאה. ואני אגלה לכם את זה, אני מבקש להישאר סוד בינינו ובין עצמנו ככה. כי סוד השם למי? יראב. אם אתם יראה שם. חז"ל אומרים, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. הכל לטובה. הוא ברא אלוקים את העולם לגלות את הטוב האלוקי בתוך עולמנו, בתוך חיינו. זה תכלית הבריאה. לכן במעשה בראשית, בכל יום כמעט נאמר כי טוב, חוץ פרט יום שני. כי טוב, כי טוב, כי טוב. גילוי הטוב על ידינו. מה זה על ידינו? וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מאוד זה אותיות אדם. טוב אדם. הוא ברא אותנו להיות אנשים טובים. זאת התכלית. שעל ידינו מתגלה הטוב האלוקי, על ידי ההתנהגות שלנו, על ידי המידות שלנו, על ידי המעשים שלנו. אם זה נכון מה שאני אומר, מה שהתורה אומרת, מה נותר לנו לעשות בשביל להיות אנחנו, להיות בני אדם טובים? זה הכל. כל המטרה של חיינו זה להיות בן אדם טוב. זה הכל. נראה כל כך פשוט, נכון? נכון? הדברים הכי גדולים, הכי פשוטים. מי מעוניין להיות בן אדם טוב? אף אחד. ברצינות, אתם יודעים אותו. גם כשרע אתם מוכנים להיות טוב. מטרת הבריאה כולה זה שיהיה אדם בעולם. אדם, אני אומר, כל המין האנושי. והעם היהודי במיוחד, שיהיו אנשים טובים, זה הכל. זהו האדם הראשון, אדם הראשון, לפני החטא. זה היה בן אדם טוב. שכל כולו רק להיטיב, 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 להיטיב. זאת היא מטרת הבריאה וזאת מטרת חיינו. אם תשאלו אותי, אתם רוצים להתחתן, להביא ילד לעולם? למה אתם רוצים להביא ילד לעולם? אתם יודעים למה? שתופיע נשמה טובה בעולם, שתעשה טוב, זה הכל. ויותר מזה. לא לפקשש את המטרה. החינוך בנוי על זה, החיים בנויים על זה, הכל בנוי על הדבר. זה מובן. עכשיו נחזור לסוגיה שלנו. אומר הרב, אמר לו, אהיה שלחני אליכם. עיקר השליחות ודאי לא תיגמר כי היא עד סוף כל הגלויות. זאת שליחות ארוכה, ארוכה, ארוכה של אלפי שנים. משה רבנו הוא לא שליח רק לאלה שחיים במצרים. הוא גם השליח אלינו, אל הדור שלנו ולדורות שיבואו אחרינו. אבל השליחות הזאת תיגמר מתי שיגלה אותו הטוב. למענו נברא העולם, זה אחרית הימים. וכי תיתו חרבותם לעתים, וישא גוי גוי חרב, לא ידעו עוד מלחמה, דורות של אחרית הימים, שלא יהיה רע בעולם. עיקר השליחות ודאי לא תיגמר כי אם עד סוף כל הגלויות. שאז תיגמר התכלית הנשגבה של גילוי הטוב שהיא תעודתן של ישראל. אור לגויים. קודם כל, אתה תהיה בן אדם טוב. אחר כך תהיה גם דוגמה לאחרים. אז השליחות היא שליחות ארוכת טווח. ואחד הדברים הנפלאים, לא יודע אם אתם שמעתם על זה, שהיום העם היהודי, ולא רק העם היהודי, הם הולכים בדרכו של משה רבנו. שבת. אני אומר אפילו לאנשים לא דתיים. בלי שמודעים לדבר הזה. זכרו תורת משה. זכרו תורת משה, תורת משה, זה אותו המסר של גילוי הטוב בעולם, ואין טוב אלא תורה, כי לקח טוב נתן לך, הוא מלווה אותנו בכל המצבים המשתנים, בגלויות, בגאולה, בעליות, בירידות, בכל מצב. זאת שליחות מתמשכת, לפעמים מתגלה, לפעמים סמויה, אבל היא קיימת כל הזמן. אז זה אומר הרב. אם כן, התורה ומצוותיה הם נוסעות עליהם כל העניינים שעתידים ישראל להיות בהם, לפי התחלפות מצביהם. זהו הבריח התיכון הקיים לאורך כל המצבים המשתנים. אם כן, צריך להבין, אנחנו משתנים כל הזמן. אבל יש דברים שהם לא משתנים בנו, למרות שאנחנו משתנים. וזאת היא תורת משה. תורת משה, אותה תורה שלא רק בכתובים, היא נשמת האומה, היא מלווה אותנו במצבים המשתנים ונותנת מענה למצבים המשתנים. זאת אומרת, זה בכלל צריך לדעת, אדם בחייו צריך שיהיה לו כלים להתמודד במצבים משתנים. כל אחד מבין, פעם הוא עולה, פעם הוא יורד, פעם ככה, פעם אחרת. השאלה אם אתה יכול כל הזמן, אתן לכם דוגמה של דבר לא דתי, אבל דבר שהוא מה שנקרא צדק, יושר, אמת, ערכים בלשון שלנו. אדם צריך להיות לו ערכים, נניח של אמת ויושר, בכל המצבים המשתנים שלו. למרות שלפעמים הוא באלמא דשיקרא, במצבים מסובכים וקשים, והוא חי עם אנשים רעים ולא טובים ורמאים ושקרנים וכל הדברים האלה. אבל מכיוון שהערך הזה שנקרא צדק ואמת, זה ערך נצחי, הוא מלווה אותך גם למרות שלפעמים אתה יורד לדיוטות תחתונות של עולם תחתון כזה או אחר. זה העניין של התורה. התורה היא מלווה אותנו גם במצבים של גלות, של שפל, של מצבים קשים ביותר, כפי שזה היה 2000 שנה. 2000 שנה העם הזה שמר נאמנות לתורה במצבים של ייאוש. ממש ייאוש. אני אספר רק סיפור אחד על הרב, סיפור על הרב הראשי שהיה הרב הראשי עד עכשיו. הרב לאו, איך הוא שמר אבל אני שמעתי סיפור דומה על הרב גם בסרט עכשיו, איך קוראים לו? אני זוכר בשמו אחר כך. בכלל, הוא סיפר שבילדותו היה בגטו ובאושוויץ, במחנות ריכוז, כל המקומות האלה. והיה לו תפילין, אבל רק תפילין של יד, תפילין של ראש, נשאר לו רק תפילין של יד. והוא באותו בחור היה בן 15 או משהו כזה, הרב סיני קוראים, הרב סיני, כתב ספר על מה שהוא אמר. אז הוא היה רב של אשדוד, היום גר במבשרת. אז הוא אומר שהוא הפילין האלה, הוא אומר, הוא לא היה אפילו במצבים הכי קשים באושוויץ, ששם הייתה סכנת מוות, אם היו תופסים אותו עם התפילין האלה, הוא לא הפסיק להניח אותם בסתר, במחבואים, בכל הדברים כאלה. הוא אומר, לא מזיז לי. אני התרשמתי מאוד מהסיפור הזה. נכון, אני מצב נורא כזה. אבל אני בתור ילד ירא שמיים, הוא אומר, אני מניח תפילין במצבים הקשים ביותר אני מניח תפילין. דבק בדבר הזה. סיפור קטן. מה העם הזה לא עבר 2000 שנה? מה הוא לא עבר? צרות צרורות. אני לא אומר כולם, אבל הגרעין הקשה של העם הזה, הוא דבק ודבק בתורה ובערכי התורה. כל מצב שהוא. אז זה מה שהוא אומר, שהתורה, שליחותו של משה, היא לא רק הייתה לדור של היצוא ממצרים, זה לכל הדורות. גם במצבים של שפל בגלות, גם לזה שליחותו של משה הייתה טובה, התעקפה באותה מידה. כן. התורה והמצוות זה שליחותו של משה, שהוא אומר לכל המצבים, לא רק למצב של אלה שיצאו מצרים או אלה שהיו בארץ ישראל, אלא גם מצבים של גלות. אם כן, התורה ומצוותיה נוסעות עליהם כל העניינים שעתידים ישראל להיות בהן לפי התחלפות מצבים. אם כן, גם השיבודים העתידיים, גם המעגלויות העתידיות, אז כשמשה נתן את התורה, גם כן צריכה להיות התורה לפי ערכה. להתאים, התורה היא מתאימה לכל המצבים, גם לשיעבוד. ושתהיה ארוחה באופן כזה, שתנהג את ישראל לתכליתם גם בין גלי הגלויות העתידים להיות. זה מה שהוא אומר, אהיה, כמו שאני עכשיו איתכם. תדעו, מה זה אני איתכם? התורה היא איתכם. התורה, דבר השם איתכם. במצרים הוא יהיה איתכם בכל המצבים. גם בגלויות העתידות אני אהיה איתכם. אני לא אתוש אתכם. ואתם לא תיטשו את תורתי. ברוך השם, רואים את זה בחוש היום. מה שלא עברנו, ואנחנו, סיפרתי פעם שעברה, הייתי פעם בילדותי, הייתי בגר בחולון. ושם, היה שם איזה בית כנסת אחד, שהיה, היה לו טול כזה, טול כזה, מין שריף, שחור, זה מין חומר כמו זפת כזה שרוטפים את זה נגד הגשם, את ה... את ה... אני זוכר מזיכרוני בילדותי לפני אולי 50 וכמה שנה. הוא היה נראה צריף שחור קבור בין החולות. ואמרו, זה בית הכנסת. אני אף אולי הייתי בית כנסת. אבל פעם אחת אני החלטתי, אני חייב לראות מה זה בית כנסת. כסקרן, כילד סקרן. נכנסתי, יש כזה... מין משהו, צריף שחור כזה. המראה היה כל כך דוחה. אתם יודעים שצבע שחור הוא צבע לא ידידותי כל כך, הוא דוחה בדרך כלל. ואני הכנסתי לתוך הבית כנסת, ואני רואה שם זקנים, אפילו ילד אחד לא ראיתי, מתפללים. אז אמרתי בליבי, אני זוכר את זה, שאלה ימותו, לא יישארו דתיים בעולם. זה היה סוף הדתי. היו ניצולי שואה למיניהם וכל מיני שבאו להגיד קדיש. זה מה, זה היה בית הכנסת. היום, בעליה לא רחוק משם, עומדים שלושה בתי כנסת, מפוצצים. תימני, מרוקאי ואשכנזי. ככה. אז ככה היה הדמיון. ואנשים אז, אחרי השואה, החזיקו במסורת, בדת, אפשר להגיד, בציפורניים. וזה לא היה דבר פשוט אחרי השואה. מנטלית, אמונית, ללכת לשמור שבת, וללכת למרות כל מה שהם עברו במשפחתם וכל הדברים האלה. והחזיקו את הדבר. התורה היא, כמו שהוא אומר כאן, במצבים הכי קשים אנשים נאחזו בתורה. וזה משה רבנו נתן אותה בצורה כזאת, שאפשר לאחוז בה גם במצבים הכי קשים. על כן היה נחוץ להם הגילוי מגלויות העתידות להיות, כדי שיעמדו על עיקרה של תורה ותכונתה, שהיא פועלת עליהם להכין להם מעמד גם בתוך השקת הגלויות, ולצאת על ידה, על ידי התורה, אחר כך מאפלה לאורה. הנה, אם הייתה השליחות נגמרת בגילוי, כדי להיות עמהם בגלויות העתידות להיות, הייתה מורגשת בתכונתה התורה, ההכנה גם כן למצב הגלויות. אבל באמת הייתה הכוונה שתהיה הדרכת ישראל על פי זה הדרך שיהיה השם יתברך עמהם גם בגלויות העתידות. ולא שיאמר להם דבר זה בגלוי אלא בנסתר. כי אם אהיה שלחני אליכם. והיחס הגלוי יהיה לכל התורה כולה מצוותיה גם כן לפי מצב של גאולה תמידית בארצה. אלא שכוללת בתוכה גם כן הנהגה הדרושה לזמני הגלות. אני אתן לכם דוגמה, אחד מגדולי חכמי ישראל הוא הרמב״ם. אני אגיד לכם את הדבר הכללי, אבל כדאי לכם ללמוד אותו. הרמב״ם, המיוחד ברמב״ם, שהוא כותב את משנה תורה, ספר ההלכה, לכל הדורות, כולל איקוותא דמשיחא, מה שאני אומר. הוא בהלכות שלו זה כלול ללכות בית המקדש וטהרה וקדושה ומשיח לעומת הרמב״ם יש הלכות שנקרא, שפר שנקרא, אולי שמעתם שולחן ארוך. מישהו שמע על שולחן ארוך? אף אחד. שולחן ארוך, בניגוד לרמב״ם, הוא כותב רק את ההלכות הרלוונטיות לעכשיו, לגלות. כל מה שקשור לעתיד לבוא, הוא לא כותב עליו. הרמב״ם, ממשה עד משה, לא קם כמשה. הוא מממש את מה שלמדנו כרגע. הוא אומר, אני כותב את התורה לא רק לעכשיו, לגלות, הוא חי בגלות, מלפני 1,000 שנה בערך, פחות מ-1,000 שנה. לא רק לגלות, אני כותב את זה גם לעתיד לבוא. התורה היא רלוונטית לנצח. שולחן ערוך, הוא מרחם עלינו, אומר, הנה, נלמד את כל ההלכות לעתיד לבוא, לא נגמור. כמו שהרמב״ם הוא מקיף כל כך הרבה. אני אתן לכם את מה שנוגע רק לעכשיו, לזמן הגלות. אבל זה לא בא לשלול את ההלכות שנוגעות לעתיד לבוא. זה מה שכותב כאן הרמב״ם, הרב זצ"ל. הוא אומר, התורה שניתנה למשה רבינו היא ניתנה עד אחרית הימים. זה מצד האמת. הגלוי שבא, נאמר, זה מראשית ועד אחרית. ולמצבים, גם שאנחנו לא נמצאים בהם, זה כבר חבוי בתוך התורה, תורת משה. הדברים האלה חבוי. גם למצבים הקשים ביותר, המסובכים ביותר, זה כבר נמצא שם בתוך, עדיין הוא בשנות גלות 2000. זה מה ש... כן, היה אשר, אני עמכם, אני, מה זה, אני תורתי איתכם, בכל המצבים. אל תדאגו. זה כמו מחנך טוב. שמחנך את ילדיו ותלמידיו, הוא מחנך אותם למצבים המשתנים, נותן להם כלים, הוא מעמיד אותם על הרגליים, הוא יודע שיש להם המון, בחיים להם המון הרפתקאות, המון דברים, המון בעיות, אבל נותן להם כלים לכל המצבים המשתנים. זה משה רבנו הרועה הנאמן. זה ברור הרעיון. נסתפק בזה להיום.